זכיתי להכיר את הרב יאיר עשרות שנים, מתוכם למעלה מ-20 שנה שהוא עבד במכון מאיר. הוא היה מלמד בהארת פנים שאין כדוגמתה. היה מתאים את עצמו לכל תלמיד ותלמיד, כל אחד לפי מדרגתו.
ילד, כוכב כדורסל, כוכב כדורגל, מנהיג מלידה, שתמיד היה לו איזה חוש צדק טבעי.
בשבילי הוא היה אבא דבר ראשון. אבא מאוד אוהב, מאוד מסור, זוכר כבר בתור ילד. אך תמיד היינו נתלים עליו, הוא התחיל, כשאני נולדתי, הוא לימד בישיבת ההסדר בקריית ארבע. אז תמיד היינו קופצים אליו ככה לישיבה, באמצע לימוד, שם אותנו לברכיים או משהו, וכמובן שבהפסקה הראשונה הולכים לנו איזה כסף לקנות כל מיני דברים שם. זאת אומרת, אבא במשרה מלאה, זה לא שאני רב, אז זהו, אז אתם צריכים להתיישר אליי, ובואו רק נתעסק בתורה ורק בזה. הוא אמר לי גם הרבה פעמים, הוא אמר, ילד, צריך לשחק, אין מה, אין פה עניין.
הייתה איזו אישה שאמר לי שהייתי ילד, הייתה אישה שהייתה, כנראה, לא יודע, בטוח, נראה לי מצולת שואה, מקווה שאני מדייק. שהייתה מוזרה, הולכת ברחובות וצועקת וכל מיני, אישה מוזרה, והילדים קינו לה, נתנו לה כינוי והיו רוצים אחריה והם קנים לה את השם. ואבא אמר שגם הוא היה בין הילדים. אחרי הרבה שנים הוא נזכר בזה ומאוד כאב לו מה שהוא עשה והתחיל לעשות עבודת מחקר. הוא לא ידע את השם שלה, ידע את הכינוי. אי אפשר לדע את הכינוי. והתחיל לעשות ממש עבודת מחקר גדולה, מי זאת האישה. ואז הוא גילה, שאל עוד חבר שהיה וברר, וגילה שיש לה בן באיזה מקום. ואז הלך לבן, עכשיו גם הוא לא רוצה לספר לבן. אז בדרך לא דרך הוא גילה שהיא נפטרה, וגילה איפה, אחרי זה איפה מקום הקבורה שלה, ועלה לקבר לבקש ממנה סליחה.
הייתה לנו מורה ללשון ותנ"ך. דוקטור שושנה בהט, שאהבה אותו בצורה בלתי רגילה, למרות שהוא לא היה טיפוס הכללי של הילד שהיא אהבה, ילד המסודר, אלא היה ילד מאוד טמפרמנטי. הוא למשל היה גומר את בית הספר, הוא היה מגיע הביתה אחרי 5-6 שעות, היה הולך לשחק, לחברים. והיא סיפרה בבר מצווה לאימא שלי, זיכרונה לברכה, שכשהיא מענישה ילד בכיתה, היא פוזלת לעיניים של יאיר. זאת אומרת, אני ראיתי שם אם אני טעיתי או צדקתי. עוד דוגמה למנהיגות הזאת ולאכפתיות, היה להם ילד בכיתה, אני חושב, מרומניה, שאימו עלתה לארץ, ואבא בגלל, או שעבד במפעל ביטחוני או משהו כזה, לא קיבל את האישור לעלות. הוא ילד בצופים, בערך בן 13, כל הילדים עוברים בר מצווה עם אבא, עם אמא, שמחה, אירוח מכונן, והילד, אבא לא נמצא. מארגן קבוצה, אני חושב 6-7 חבר'ה, על אופניים, מי שזוכר את הכביש דרך אבו גוש, לא האוטוסטרדה של היום, נוסעים לתל אביב לשגרירות, להגיש מחאה, ילדים כתבו וביקשו מחאה, שישחררו את האבא לבר מצווה, שאבא יוכל לבוא לבר מצווה. אני זוכר את זה כי כשהם היו לי שם השגריר או הקונסול הגיש להם מתנה את הספר של רומניה או של הונגריה, אני לא זוכר, והיה אצלנו בבית הספר עם ההקדשה, ואז שמעתי את הסיפור, וכמו שאתם יודעים, גם אז מעולם לא סיפר את הדברים האלה.
פעם אחת חזרתי מהגן, ראיתי אותו עומד באוטובוס לירושלים בתור. אז הצמדתי אליו ככה ו... אמרתי לו שאני רוצה לבוא איתו, כמו שילד אומר כמובן, מין כזה, זדנבות כזאת, שאני רוצה. לא, טוב, בסדר, תבוא איתי, לקח אותי לירושלים, לבית של סבא וסבתא. התקשר לאמא, סיפר שהילד בירושלים. אמרה, למה, מה קרה? לא, רוצה לבוא, בא.
בדבר אחד, הוא לא היה מכיר, זה כבוד לזולת. קשה לספר את זה, קשה להבין איך אדם שגם גר בחברון מצד אחד. מצד שני, הערבים פה, הם היו יהודים שאבא נפטר, היו באים להלוויה. והיה כל ערבי, כל אדם, לא שלום, היו כמה ערבים שהיו איתנו ביחסי שכנות, אני מדבר לפני הרבה שנים, לפני שהתחיל כאן, שהיינו ילדים. אז זה ממש היה ממש מכבד אותם. כשהיה מגיע אלינו עובד ערבי הביתה, אז היה מוציא לו עוגות וכבוד. אנחנו הילדים, אנחנו גרים פה בחברות, בכל האימות הזה, היה לנו מאוד קשה. היינו, אני לא זוכר, אבל אחד האחים אמר לי שהיינו מחבים לו את הקפה אפילו, שלא יביא לו ושלא יעשה, ולא... אב כל, אני זוכר שהיה חוצה את הכביש בשבת, היינו הולכים בדרך למערה, אז היה הרבה תנועה ערבית פה בחברון. הוא היה רץ, לא לעכב את הערבי, שלא לא לעכב. זאת אומרת, רחמיו על כל מעשיו, זה על, על בעלי חיים, על כל יצור אנוש, זה מדהים מצד הנחישות שלו על ארץ ישראל, הייתה, אני לא חושב שיש עוד נחישות כמוהו, מצד, היה עד הסוף.
הוא היה בעיניי ילד הפרש של 8 שנים, שחקן כדורגל עם חברים, ילדים קטנים, זה מרביץ לזה, ואני מתחיל לשאול אותו, באמת ככה, פתאום בערב אחד, אני, ככה היינו אותו דבר, היינו מדברים על חודרוב, על כדורגל, אני אומר לו, תגיד לי, מזה אתה מפחד? כנראה אנשים בשכונה, הוא אומר לי, לא, מזה אתה מפחד? לא. מזה אתה מפחד? לא. אז ממי אתה כן מפחד? אומר, אני מפחד רק מהקדוש ברוך הוא. בשלב מסוים הגיעו אלינו הביתה, קראו להם האחים מצגר, וניסו לשכנע אותו ואת ההורים שלי שלא ימשיך בדרך המקובלת של כל ילדי רחביה בירושלים, אלא שילך לישיבת נחלים שנפתחה. גם סיפרו שכל החברים שלו, הבן של זה והבן של ההוא, כולם הולכים לנחלים. כמובן שבסוף רק הוא הלך, אבל הוא ברגע שנתפס לעניין הזה, הלך, ושם באמת מתחיל הפרק הזה בחייו. ובשישית שלחו אותם לישיבות כנראה, לקיר שבוע ישיבה כמו שנקרא, ואז הוא מגיע לישיבת מרכז הרב. והרב צבי יהודה כנראה גילה אותו. באותו שבוע או בתקופה שהיה שם, ואמר לו, תשמע, אני חושב שחבל שאתה ממשיך לבזבז את זמנך, תבוא לכאן. היה בחור בן 16, לא מבין חוכמות, ויום אחד אבא שלי יושב במשרד, עסוק באיזו ישיבה, הוא מקבל טלפון מיוסקה בגד, אומר לו, תראה, הבן שלך עזב את הישיבה, לקח את החפצים, הוא נוסע לישיבת מרכז הרב ולרב צבי יהודה. דע לך. שאם אתה לא תתפוס אותו באגד, תתפוס אותו, תעצור אותו ותחזיר אותו בחזרה לאוטובוס, הוא לא יחזור לישיבה. יש לו משיכה מגנטית לרב צבי יהודה, הוא לא יחזור. אבא שלי אמר, מה אני באמצע, מה אני אקח אותו, משטרה, זה. ואז באמת התחילה איזו מסכת מאוד ארוכה של דיונים, שכן יחזור, לא יחזור, סך הכל ילד בן 16, ואז אבי זיכרונו לברכה אמר, אתה יודע, אם כך, אני תובע את הרב צבי יהודה לדין תורה. זה באמת היה כבר יותר מדי בשביל יאיר, אומר לה, אתה יודע מה, אז אל תתבע אותו לדין תורה, תבע אותי לדין תורה, ואמר לו, בסדר, תבחר את מי שאתה רוצה. והוא בחר את רב אלה, המשגיח הרוחני בישיבת כפר חסיד, עם דמות מוסרית ידועה מאוד בעולם הישיבות, שיהיה כבורר. אני לא יודע מה הייתה בוררות, מה היה בבוררות, אבל העובדה היא שרב אלה פסק פשרה שבעצם הוא יחזור, מהשישית יקפוץ ישר לשמינית, כדי לקצר את התקופה, ויחזור לישיבה הזאת.
הרב יאיר היה תלמידו של הרב צבי יהודה, זכר צדיק לברכה. הוא שימש אותו.
ואחרי המילה במילה של הרב צבי יהודה בעל פה, בלי כתב, בלי רשמים, ידע לחזור מילה במילה על השיעור של הרב צבי יהודה, ולאחר מכן לתת את התרגום במילים פשוטות, שאנשים פשוטים יהיו מסוגלים גם להבין.
היה מסילת ישרים מהלך על עיניים. מי שרצה ללמוד מסילת ישרים צריך לראות את הרב יאיר, איך הוא נוהג, איך... במידותיו, בהליכותיו, בהתייחסותו.
אחרי ששת הימים היה לנו סדר במשפחה, כבר התחתן, היה בסדר אצלנו והיה צריך להיות בחג השני, ופתאום אנחנו מקבלים טלפון שלא יגיע לחג השני, לא סיפר מה, לא אמר מה, אז שמענו על ההתיישבות במלון פארק, רב צבי יהודה ביקש, אני לא יודע, ככה הבנו שהלכו לעשות את זה, והוא הלך ועשה. ומאז, חוץ מהפסקה קצרה אחת, התחיל לדרכו בעיר האבות, אחר כך במכון מאיר,
אז הגיע השלב הזה שהוא באמת עמד לעבור למכון מאיר, שהיה ברור שהוא יהיה פחות בבית. אז מבחינתי הקטע הזה היה ככה די משבר. ממש ניסיתי לשכנע אותו, שבכל זאת ימשיך בקריית ארבע, ימשיך בישיבה. כי מבחינתי זה פחות היה לראות אותו, זה היה ברור מראש שיש פה את העניין הזה של ההקרבה מבחינת המשפחה.
אני חושב שזה הייתה לי זכות אדירה, לי ולכל התלמידים שהיו פה במכון מאיר, לראות את הרב אוריאל ולראות פנים ופנים אדם מורה מעם.
זכיתי להכיר את הרב טרביאייר למעלה מ-30 שנה. נפגשתי איתו בשנה הראשונה לקיומה של קריית ארבע, כשהגעתי בתור בחור צעיר לישיבת הסדר. ראיתי דמות של מלאך. מלאך שהמפגש איתו עורר בי רושם כל כך עמוק שאני לא יכול לשכוח עד היום. דמות שלא מן העולם הזה, דמות של מלאך שחי פה בארץ, של צניעות ויושר וצדיקות וחסידות והקרנה של פנימיות שאי אפשר לתאר.
פעם אחת שאלתי אותו, עדיתו שאלה לגבי שידוכים. אמרתי לו, הרב, תשמע, הדור צריך להתחתן, צריך שידוכים, אז אולי תיתן לי איזה סגולה ככה, לא בשבילי, בשביל עם ישראל. אז תמיד הרב היה אומר ככה, אני לא יודע, לא יודע. ואז אחרי זה היה עונה, בדרך כלל זה היה הולך ככה, היית צריך לשתוק, ואז היה עונה לך, ואז הוא אמר כזה דבר. כן, מוזכר משהו על יוקטן שם בבראשית, שיוקטן ילד, ככה וככה מספר ילדים, ואז רש"י במקום שיש לו, הוא אמר שיש לו ענווה.
גם הוא היה תלמיד חכם עצום, וכשהיו ניגשים אליו בשאלות, בענייני הלכה, תורה, כל מיני דברים, תמיד היה מצטנע והיה אומר, אתה יודע מה, בוא נסתכל, בוא נראה, בוא נברר. נדמה לי, אף פעם הוא לא אמר בוודאות כזאת, הכל היה בכנות.
בזכותו התקרבתי מאוד מאוד לכל העולם של התיישבות ותורה ותורת ארץ ישראל והרבה מאוד דברים. יש לו כל כך הרבה תלמידים שהוא בעצמו לא ידע עליהם בכלל.
תפס אותי בן אדם שאני לא מכיר בהלוויה ואומר לי, בוא אני אספר לך סיפור. אני הייתי הרבה שנים במכון מאיר והצטרף אלינו איזה בחור מצרפת. לא קוראים. אתה יודע, זה קשיים, זה לא כל כך קל להתקבל ובעולם הזה. והרב יאיר תכף קלט אותו וקירב אותו, גם הזמין אותו לשבת בחברון. עברו השנים, הבן אדם הלך לדרכו, אבל אני, מכיוון שהייתי איתו בחדר, אומר לי אותו בחור שאני לא יודע אפילו את שמו, שליווה אותי בהלוויה, אני עוד שומר איתו על קשרים. לאחרונה נפגשנו בארץ, אמרתי לו, מה נשאר לך משלוש שנים במכון מאיר? הוא אמר לך, בוא אני אגיד לך מה נשאר לי שלוש שנים. שבת אחד הזמין אותי הרב יאיר לחברון. נכנסתי בית צנוע, פשוט. הגענו לערב שבת, הרב עם סינור, הגיש לי מרק צח. מרק צח, לא קרוטונים, לא קרפלח, לא קנדלח, מרק צח. הוא אומר, הטעם של המרק הצח הזה. והאווירה סביב שולחן השבת וכל אותה שבת, זה האירוע המכונן שלי ביהדות. הוא אומר היום, כשמתקרב שבת, כשמתקרב חג, הטעם של המרק מזכיר לי שאני יהודי, שאולי אני צריך ללכת לבית הכנסת, זה הניצוץ שלי.
חתונות, יש חתונות. יש חתונה ברוב עם, אדרת מלך, חברים, ידידים, משפחות, עניינים. תמיד אתה רואה שם, הוא עם גדול לזה. אבל לפעמים יש חתונה, אין איזה יהודי עולה חדש, אין לו לא אבא בארץ, לא אמא, לא לקלה ולא זה. בקושי יש איזה מניין או משהו כזה. את מי אתה רואה? הרב יאיר. כל אותם חתונות ששמה בעצם והיה לו חוש ריח, איפה צריך לשמח את האדם, שם אתה רואה אותו. הוא היה בא בשקר, הולך בשקר, הפעם לא, תמיד באוטובוס, ברגל, לא רוצה להטריד אף אחד או משהו כזה. כן, כן, זו דוגמה של, של הנהגות בדברים האלה.
הפעמים היחידות שאני זוכר שהוא העיר לי בחיים, לצערי לא תמיד הקשבתי לו, רבושתי, אבל פעמים היחידות שהוא מדבר על השנים האחרונות, לא על ילדות ממש, כמובן. הפעמים היחידות שהוא העיר, זה היה לכבוד לאחרי. אני פעם אחת עמדתי בבית קברות העלמין, והלכתי ליטול ידיים. אחרי הבית קברות, באתי עם אבא, זה היה כבוד גדול בשביל להסיע אותו, בפעמים שקחתי אותו. ואז עמדתי בתור, אני לא רוצה להגיד, זה לא כמות, אבל כנראה שאולי, לא יודע, נדחפתי, אבל עמדתי בתור כזה, יכול להיות שקצת נדחפתי. ואז יצאנו, ואז אבא אומר לי ככה, מילת ביקורת, אז הוא אומר את זה ככה בעדינות. בבחילה... במחילה רבי משה, אדי דריבל עמד מאחורה, לא יכלת לזוז. במחילה, הוא מבקש סליחה, שבכלל להעיר לי. זאת אומרת, הוא לא ידע להעיר, אבל פה הוא ראה שיש אדי דריבל, אחד הוותיקים של קריית ארבע, שמאוד ותיק פה, שעמד מאחוריי, אז הוא אומר לי, במחילה, האדם הזה עומד מאחוריך, לא יכלת לזוז מהתור, לא יכלת... ו... איך אומרים, קשה הביקורת הזאת. עוד פעמים, עוד פעם שהוא, פעמים ספורות שביקורת, הייתי בחתונה, ישב איתו, אז הוא אומר לי, ככה בשמחה, הוא כנראה נדן את תלכב זכות, הרב זה וזה הגיע. רוץ מהר, תגיד לו, תלחץ לו יד, אבל לא אומר תלחץ לו, הרב הזה הגיע.
תראה, הוא באמת האח הבכור, הוא הטוב שבכולנו והגדול שבכולנו, ו... איך אומרים, ככה גבים אנחנו לגביו. כל יום שישי הוא היה מקפיד להתקשר מוקדם בבוקר, להגיד שבת שלום ולברך, שחס וחלילה אנחנו לא נקדים אותו. למין, אני לא חושב שפעם אחת הצלחתי להתקשר לפני שהוא יתקשר. אני מניח עם כל תרדות... היום אמר לי מישהו, תשמע, אם עושה כל כך הרבה מצוות, מתי הוא למד ומתי החברותות ומתי הדברים האלה. לכן... הדיונים האלה, הייתה בו איזה באמת שלמות מיוחדת, הוא האמין במה שהוא עשה, הוא האמין במה שהוא צריך לעשות, וזה היה מאוד מאוד טבעי כל העניין הזה.
תמיד ככה בזרועות פתוחות, תמיד את החיבוק, את החום, את התמיכה בכל מצב, לא משנה, גם מבחינת הכיוון.
היינו מדברים בעיניים. אתם לא, הרב יאיר הוא לא היה מרבה בדיבורים. כל מילה אצלו הייתה בשקל לקודש. אז הוא היה אומר לי משפט אחד או שניים, הייתי אחר כך, הוא היה יועץ שלי. הוא היה לומר בגלוי לב. היו לי המון התלבטויות, ויש לי המון התלבטויות, בנושאים, אם זה בנושאים של תלמידים, מה הדרך הנכונה יותר להדריך אותם, אם זה בנושאים של המורים, הרבנים, העובדים, וכל אדם, כמו כל מערכת, יש קשיים ויש בעיות. וכשהייתי אני רוצה לדעת, לקבל עצה אמיתית ונכונה, הייתי מדבר איתו, מתייעץ איתו עם הרב יאיר אוריאל, והוא, זכר צדיק לברכה, והוא בחוכמתו, לא היה מעורב בדיבורים, אבל היה ממש נותן לי עצות חכמות. לא פעם, לא פעמיים, יש המון פעמים, העצות שלו ממש היו מכריעות בדברים כאלה ואחרים. ובאמת יחסר לנו מאוד. הקרין הקרנה כזאת בשקט, אבל בעוצמה כזאת לבית המדרש, לתלמידים, לכל מקום ומקום. חבל על דאבדין ולא משתכחין. תהי נשמתו צורה בצורה חיים.